ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני חושב שגם בהזכרה, הספר שיצא שלושה כרכים לאחר פטירתו, זה היה הספר הראשון שמוסד הרב קוק נוסד, והוציא את הספר הזה. אז יש שם אתר כותר שבת ומועד, כל מיני מאמרים שכינסו אותם מזווית לדבר הזה. זה גם היה הופך, לא הייתי אומר שיחת היום, אבל זה היה מסר שהיו מצלצלים ומגלגלים בו, אמר ככה, אמר ככה, וכל זה וכל זה. וכמובן שכמו כמעט כל הכתיבה שלו, זה היה משיחת קונוס אחת. למשל, בראש אורות התשובה המלוכד, מתי היום כולם מלוכדים, אז יש שם מאמר של מעקיבא, והרמלה היה מספר איך הם סחבו מן אותו מאמר הזה. דרך כלל, במנחה למעריב, היו מתפללים בעולם הישיבה הישן, היה לו שם חבר אחים, חבריה נכנס לשם, וזה הכלל היו אנשים נהנים, נרדפים ממה שהיה צריך, ואז הוא נכנס וביקש שהרב ירצה את זה ואמר, זה היה אמור להיות סמינרים של מלמדי בני עקיבא בפתח תקווה בשעתו, והיום אני מסתכל על זה, אבל אז זה היה כנס משמעותי. הרב אמר, אני מוכן לשלוח את המכתב, אבל אתה רואה, אין לי זמן פה. זה נכנס, זה יוסף, כל מיני שאלות. אז אמרו, טוב, אנחנו נסדר את זה. אז הוא הביא את רלינר, שגם היה יהודי מיוחד מעולה כבר, אבל כמה פעמים הזכרתי אותו. היה ידיד גדול של הישיבה, הוא מתנדב חמש המגילות. כתוב אותם לחתילה וזה, ואמר לי שהוא בעיירה, בעיר שלו בלטביה, בעמוד של החזן, היה כל כתבי הקודש, קודם כל הנהלים והכתובים כתובים על קלף. אני כיום אין איזה שום משמעות מלכתית, אבל הגירה הציבה כנראה לכתוב את זה, והוא אמר שהוא נשאו לי בו גם לתרום את זה לישיבה, למרות שזה יקר מאוד, כי זה לא עובר לסוחר, גם חמש המגילות הן יקרות מאוד, כי זה לא דבר שיד הכל ממשמשת פה. על כל פנים, רבי אליעזר לינר זה היה יוחד מאז השחרור של הרובע. הוא בתור סטודנט, הוא יושב במחזור הראשון של האוניברסיטה לתולדות ארץ ישראל, היה גר פה בבית הסמוך, איפה שיש פה תערוכה הזו של כסף וכו', הם גרו פה. אז בדלת של החדר הקטן בבית הרב, יש שם שתי דלתות. אז הרב נר היה נעמד בדלת אחת, והוא בדלת שנייה אמרו לא להפריע הרב, אותו עכשיו משהו חשוב. ואז הוא כתב את המכתב שלו לבני עקיבא. אז זה הלך לו ככה במשיכת קומוס. הנזיר הראה לי את קטעים משמונה קבצים ואין בהם מחיקה. ביאליק פעם אמר, אני גם יכול לכתוב דבר רחוק, אבל עד שאני מוציא מאמר אני מוכב את זה בבת אחת בלי מחיקה, רק הוא יכול לעשות את זה. חלק מן הדברים כתובים בעיפרון, כי אז כשעוד לא היה עת נובע אז הייתה כסף והיה עת עם ציפורת והיו סופרים את זה בכסף ולא היה לו זמן לטבול את העת בכסף כי עכשיו לא פס יותר מהר אז היה כותב זה בעיפרון בצורה מהירה. אז בצורה כזאת גם המאמר כנראה, אני לא בטוח, המאמר שמפנינו גם הוא נכתב באותה הזדמנות, כי זה היה טעם האדיש של רבי יהודה, שהוא כינף מהרבה מקומות דברים הקשורים וערך אותם על הסדר של השנה. זה כבר אמרתי כמה פעמים שלכן בעולם היה כתוב ליקוטים, זאת אומרת, הוא ליקוט לקבל איך היה העולם מרוויח אם הוא היה כותב את זה על הסדר. אבל זה הוא ליקט את המאמר הזה, וגם את זה כבר אמרתי גם על פעמים שעולת ראייה יצא, אז הרב הראשון של כפר חסידים היה מהאנשים המקורבים אליו, ושאל אותו מה אמר, מה הוא כתב פה עולת ראייה? אנחנו רואים שיש טעים המון עומק, אז לא ראית אותם כך הוא היה מתפלל. כמעט הייתי אומר, הרב קוק כך הרבים שבועות, ומה שמודים שבועות, ובפני שבועות הוא תרד איתו. אחד מהנושא, אחד השרשים שלו, עד היום הזה זה מזכיר, היה אומר שלכתוב על החגים של הרב קוק זה סיפור, לא פשוט. אבל שני חגים היה משהו מיוחד במינות, שמועות וקוף. וכמובן שמיד שומעים את קבלת התורה של פורים ויהדות קיבלו בימי החשור של קבלת התורה של ג'בול, ויהדות קיבלו בימי החשור של פורים. אז אני חושב שקטע בוודאי, נדמה לי שיש פה הרכבה של שני מאמרים, שקטע אחד בוודאי צריך לקרוא אותו כאוטוביוגרפיה. זאת אומרת, אדם מתעלם בזה. העולם כולו מתבקר בחג השמועות. זה כמובן פטנט ספרותי. זה יצא לו. בתורה כתוב, חג שבועות הזה הוא ביום הביכורים. ביכורים של מה? מה כתוב בתורה? בתורה כתוב חג השבועות ביקורי קציר חיטים. מה שעושים בחג השבועות ביקורים ומה שכתוב ביום הביקורים זה כתוב בתורה כשמה צריך לעשות, מה מתבקר אז? שחיטה דויית, נכונה, אבל היא לא חיטה. עוד פעם, החיטה. החיטה מתבקרת. וכבר דיברנו בפעם הקודמת שדיברנו על הבשלת התאורה בתקופת הפסח והבשלת החיטים בתקופת השבועות. הנפקימין ההלכתית היא שעל המזבח אי אפשר להביא בין פסח לשבועות רק משנה שעברה, למשל סול. לחם הפנים. לחם הפנים הוא כמובן היה נפש כמצה, לא חמץ. כל סוף הוא לא תגידו מהמנושים. אבל את הקמח היה תלוי בקמח של שנה שעברה. כי רק השעורה מתירה במדינה ובמקדש את הקרבת מכאן בין הצהורים, ולמעשה רק סוטה מביאה פה הצהורים. ואילו כשמגיעים לשתי הלכת בשבועות, אז מכאן בערך מותר להביא את כל המיני מאפה שצריך לעשות בפורים וכולי, מן החיטה החדשה. אז כשאתה אומר חג הזה, מה שמביאים, שקוראים לזה יום הביקורים, לא כל כך ברור אם אפשר להביא ביקורים בשבועות עצמו. כי זה מוגעים של קורבן יחיד, אבל למעשה כשאמרנו שמביא ביקורים זה משבועות ואילה, ולא בשבועות עצמו, כשהמשנה מדברת על מביא ביקורי ומביא ולא קורא וכולי. על כל פנים, שבועות יש בתורה כמה תגידו יום הביקורים, אז הוא אמר ביקורים כמו שום דבר הוא מעידן חדש. זאת אומרת, פנים חדשות באו לך. העולם כולו מתבקר בחג השבועות, הוא נעשה חדש. אז הוא ישתמש בפטנט הזה, זאת אומרת, האירוע ההיסטורי שאתה חוגג אותו, מה נתן תורתנו, זה למעשה לידה מחדש של העולם. העולם כולו מתבקר בחג השבועות. מה שצדיקים מרגישים בתוכיות לבבה בשבועות, אין כל העולם כולו כדאי לו. מה נתון פה? מה שהוא הרגיש. כי יצא מתוך הנחה שאנשים בלב הבריאה רוחנית, כשאותו יהודי אמר, על כל המועדים אני יכול לכתוב על הרצות, אבל השבועות זה משהו אחר. מה? הוא ירגיש את עולם מחדש, הוא ירגיש את שמחת קבלת התורה, הוא ירגיש את העובדה שלמעשה השמחה של שבועות זה שמחה שהיא אשר בחרם לכל העמים. זאת אומרת, יש באיזה מקום שהוא ביטוי ליחידיות הישראלית. כל העולם שמח. העולם שמח מכיוון שניתן לו יהוד רוחני. כל עולם גדול. כל הארץ היא של השם בגילוי עליון. וישראל מתענית להיות סגולה מכל העמים. ושמתם של ישראל נראית ונראות ובהירותן הצחה. אהבה והחיבה יתרה לכל משמע ומשמע בישראל. אתם יכולים לראות פה את ההתפעמות. זה דחף אותו, זה דחף אותו לבטא את היום טוביות המופלאה שהוא מרגיש בדבר הזה. לכל אחד בפני עצמו. יש פן של לאומיות, יש פן של, של, של רבים, של ציבור, ויש גם פן של יחיד. המשפט הזה לכל אחד בפני עצמו, אני חושב שצריך להדגיש אותו על רקע זה שמייחסים ובצדק להפוך את ההדגשה הציבורית. אבל ההרגשה של הציבוריות לא מטשטשת את הפעולה ליחיד בפני עצמו. אפשר היה לראות את זה גם בצורפסויות. מה זה היום ראשי וגדול? היה ילד בן 15, ומשרד הביטחון לא אישר לו לצאת לעזר. לעזר בגלגול הקודם. אז צורפסויות כתב מכתב והזהיר את העניין המיוחד הזה. אמרתי, טוב, אני לא יכול, לא, אני לא יכול לך. הוא בעצמו הלך ושקשן את זה בתיבת הזוהר מחוץ לבית שלו. אני צעיר, הוא מבוגר, קשה לו ללכת. אני מטפל בעניין הזה. כתוב בגמרא חזקה על חבר שלא רוצים מתחת לזה דבר שאינו מתוקן. זאת אומרת, אני אפשר לבטא את הדבר הזה, לעשות אותו עד סופו. אז אם הוא יכול היה, הוא היה עובר בעצמו, אז הוא משמשה בדואר. אבל אני אתן לך, אני אומר שזה השתלשל טוב בתימת הדואר. אז זאת אומרת שמה שביר, הדאגה להם, הוא בוודאי באותו זמן שהוא היה חושב, היה יכול לעשות דברים לכלל. אבל אם יש אחד פה, אז אני מטפל באחד הזה, עד סופו בדבר הזה. אם אני מבין שום שיחה שלא יהיה, בכל מיני תירוצים, זהו. כך הוא הסביר את זה. היה אחד, נדמה לי שבסוף זה לא היה כמו שהוא היה רוצה. אני מצאתי אותו יושב ולומד המחקים בבמנציה היה, אם רוצים את זה חבוסו, היה פעם של עשרות שנים בנה. הוא הרגיש שהוא צריך לקדם אותו בלימוד. אז הוא עזב את כל הדברים, כל אחד בפני הזוג. יש פסוק ביושע, ואתם, מישעיהו, ואתם תולוקתו לאחד אחד בני ישראל. אז זה כתוב מישעיהו חבדני. ושבת עד השם אלוקיך, אישי בשבילך בפרשת ניצבים, אומר רש"י שם, כנראה בכוחו בחדה לא מצאתי אותו לפה מקור. מראה שקשה לפני הקדוש ברוך הוא הסיפור של קיבוץ הגלויות. מלמד שהקדוש ברוך הוא לוקח כל אחד ואחד בידו, בפני עצמו, ומביא אותו לארץ ישראל. זאת אומרת, האינדיבידואליות הזאת, דווקא בכלל הכלל ישראל, וכל הדבר יש גם דאגה לרב ישראל. זאת אומרת, יש גם דאגה ליחיד, חביב אדם שדיברה בטלם, דיברה אדם יחידי. יש בוודאי דאגה לציבור, אבל יש גם התייחסות ליחיד, והרבה דברים מוסברים מצפי הדאגה הזה, על כל אחד בזנתון, ולא רק שהאישים שלו מתלשתשת ברב. אז הרשמה של כל אחד בזנתון מתגברת לנגל. ממש כל אחד מישראל, אתם רואים את זה להשיג אותו, עוד פעם לדון על היסודות המיוחדים הזו. הוא מתגלה בתפארה העליונה, באתר קודש כאבנכן שאין להם בכסף שמולה נפלא. זה הנשמה של כל אחד מישראל, והיא איננה מתשתשת בזיקתה אל הרבים. סוגיה מעניינת בפני עצמה היא ההתייחסות של הרשות לתמורת המוסר. ואחד המקומות הרצויים אומר שכשראשו את מצלת ניסה, אז הרב קרא לך קריאה, וישב שיבה, לא שיבה, אבל חיפש דרך לבטא, למרות שאף פעם לא לבינו. הוא חשב שהוא... יש לו מסר לדור. יש הערה קטנה, קטנטנה, במוסר אביך. אז אני זה כותב, נכתב בשנות הנון. אז כמובן שיש לזה גם בשנות מוזיקלוגרפית. תקשיבי, אני חושב שהוא מתכוון כל דבר יותר עמוד. זו האלם היו השנים שתנועת המוסר פרחה וקליפה. מבנה שם דיון. וכנראה שהפוך שאל את התורה, יש פה, ומה אני אומר לזה? אז התגובה שלו הייתה לכתוב את החוברת הזו אחר כך להתפל שקטע מוסר המוסר. זאת אומרת, הייתה לו גם איזה יחד. והוא הכיר, הוא היה כנראה גם איזה יחס משפחתי עם מסך המסלבוקה, זה שיצאתי בישיבת חברון יחוד ובבוס. ושם בכמה מחשבה הסלבוקה היא, פיתחו את הדאגה ליחיד. וזה כבר זה גדול בפני עצמו. הרב רוטנר היה תלמיד בסלבודקה. סלבודקה בליטא, ואחר כך עלה ארצה ולמד בחברון. הוא היה קרוב משפחה, כי בת דודתו הייתה עם אשתו של רבי יהודה, והוא היה בן הרב קוק. והוא היה מספר, היה בחן המיוחד שלו, את מה שחיפשו בסלבודקה. אני חושב שסיפרתי כבר פעם. ואז הרב קוק אמר, נו, אתה נכנס שם, אתה נכנס לבוסר, אתה נכנס לפרטין, אם נמאס עם כל החלב. כי זה שואל הרב קוק את הרב רוטנר, חושב שברב קוק בטוח שתתבייבת. היית, שואל את הסבא, היית את הרב קוק? לא הייתי הרגש. הוא היה איס בטוחתה. מה כזה עם כל הבטלנות שלהם? אמר לו, אתה לא מתלבוס. בוא ספר לי מה ראית שם. אז הוא סיפר, ואחר כך הסבא, כדאגם של בעלי המוסר, לקח אותו על הכבד, וכל אחד מן הקטעים האלה הוא חילד. וסבא יגסו, עוד אחד בבוקר, מה ראית שם? ונחזתי שם לחדר הקטן, וישם מדלים בפולין, הייתה איזה כוס חלב על השולחן, שם התקרר רק כבר מזמן, והיה שם איזה יהודי אחד זקן, הוא ניסה לדבר איתו בלימוד, והרב הדסל סאבן, והיה שם, היה מפקד בכל ירושלים, הגוי הזה סטור, עמד בחוץ. היה מה לעזור לו, אתה לא יודע לראות. באת ב-11 בבוקר, עמדה כוס חלב על השולחן, הרב, היו ימים שהוא היה מתענה עד מנחה גדולה. לא היה אוכל. סיבה זאת, וכן בעם לא בא, ונדי יודע מה היה שם, אבל... אז ראית ששתות חלב על השולחן, והרב לא שתה, הרבנית הייתה בחינה לו, והוא אחרי התפילה היה יושב, תלית בפילים, ולומד. היה שם יהודי זקן, אחד הרב ברוכוב, שהיה גדול בתורה, שדיבר על הרבנית אותה, הוא היה בפת שמיעה. אז הרב ניסה להגיד את מה שאומר לו, ובינתיים בא סטורס, סטורס היה מפקד בירושלים, אבו של הצבאים, שונא ישראל גדול, אבל הרב שונא לשמור אותו על שרים, בגלל, אני חושב סיפרתי שלכם, בטר עם הנזיר, אז הוא חשב שאפשר לקרב אותו. והרב אמיר נזכה פעם ופעמיים ואמרה שסוף מחכה. אז הרב נפנה לו. עד שהיהודי הזה כבד השנייה הרגיש שהוא יש פה משהו, אז הוא הרגיש שהוא צריך ללכת. אז הוא גם ללכת אמר לו, אני לא בא לך ללכת, אם אתה הולך אתה ללכת מהשנייה. אמר לה אתה, נכנסת ליהודי קרוב לחכות היום, שהיה מתענן, יושב בטלית תפקידי, ולומד ומדבר בלימוד, וכבוד התורה הוא כזה, שהוא לא אומר ליהודי לקום, למרות שהגוי הזה מחכה לו, ורק אחרי שהוא הלך, אז היא פנה לדבר עם הסלוס, ומשה כמודו שיש אין בזה, וזה נקרא לא לראות, והלכת לשם, אתה יודע מה ראית? ראית את כבוד התורה, ראית את כבוד תלמיד חכמים, ואתה אומר לי שבאת תלכו ולא ראית כלום. אני שמעתי את השיטה הסלבקאי, הוא מבין שהוא נחת בכל המרכיבים שאומר, אם אתה מקבל אותם בפרופות הנכונה, היית פה כבוד התורה, אז היה שווה ללכת לעבדו, וזה נקרא לא לראות. הסבא מסלבות נפטר על ענב בנו בכל המועד סוכות. הכרתי את הילדים של הנפטר הזה. הוא ישב שיר ואחרי אחת, כמובן שבאו קודם כל לירושלים מנחם אותו, אז הסבא התבטא פעם, מכל הגדולים שבאו, היחידי שניחם אותו זה היה רחל. לא התברר בדיוק מה הוא אמר. הכל מידע, אני מקווה לומר שהייתה ידיעה על המעמד שיש לאינדיבידום במחשבה של שיטת סלבודקה וגם ברחוי של תלמיד הזה, אז יש פה, אני מקווה לומר, יש פה שמחה מיוחדת בשבועות של היחיד, מה רציתי?
אני
מוצא
להביך,
לא הבנתי,
אני מוצא להביך,
כן,
אני מוצא להביך, הרחוב הוא אני אתן לך את מועדית השיטה של המותר, וכאילו לא הולך לשיטה הזאת.
כן, האם הוא כתוב במעשר עליך? איפה כתוב? שאושה משהו? חצי משפט שמביא על שיטת המושא.
זה משהו שהוא מדבר על המילה של האם אדם הוא טוב מפרור.
הזכיר את המילה המושר?
אתה שמעת על עמודי ומדבר.
שמעת? אז אתה לא שמעת מה שאני אמר. זה מה שאמרתי, שזה כתוב בחצי משפט נכתב בשנות הנוי. כך ראש נ"א, ובשנת כך ראש נ"א מרד הרשימות. אז זה היה ילד בן 5 ו-6. והסברתי לעצמי, אמרתי לכם את זה בכל מה, שכיוון שהתחוללה תנועת המוסר בניתן, והחוף היה מודע לה, הוא כנראה שאל את עצמו מה אני אומר לזמים הללו. ומבלי לפרש, הוא כתב את הספר הזה. כנראה התגובה ש... אני לא אמרתי זה בעל מושר, אני לא אמרתי זה נגד מושר, אמרתי שהוא כתב. הוא התייחד לזה לזה שהוא כתב איך להרחתו צריך לעשות מושר.
יש לי לך כמעלים כאלה כבר.
כמעלים.
הוא קיבל מה מהשיטה?
מה הוא?
הוא קיבל מה מהשיטה?
אני חושב שלא. אמר לי הנדיר, שכשהיה יוצא כרך, הבן שלו, הרב של חיפה, פתאום בחור למד בישיבת חברון. אז כשיצאת את המוסר אבים, אורות הקודש, חלק אימייל, נתתי זה לבן שלי, שייתן זה לראש הישיבה לרב שם. הוא היה פנטיש. אז הנדיר אמר לי בחצי חיוך, נו, אז רפחצת, אמר לו. עכשיו אני מבין משהו. ואומרת אותו, זה שני הכרחים הראשיים, אני לא מבין. ומצורך לא מבין, זה מושר, אז אני מבין את זה. אז אני כך פרס לי, כאילו, כי שם יש כמה דברים עשו לענייני המוסר, משהו כגון זה. אוקיי, הפרשה הגדולה הזאת, שתנועת המוסר הרפו, זה סיפור גדול בפני עצמו, אבל היו יסודות במחשבה המוסרית שאנחנו עסק בהם, אבל בדרך המיוחדת שלו, כל הדברים האלה, עובדה היא שעד היום, גם אם הרב, לא הייתה משרת משגיח במרכז, באידיאולוגיה שלו היה. אבל אף על פי כן היו הרבה, את הישיבה כמונת הישיבה היחידה המשמעותית, אז הם היו באים ל... יש אחד בשם, הוא אחד ברמות היום, אברהם גורביץ', אביו מוישי גורביץ', הוא זה ישיבה, אביו מוישי גורביץ' היה סלאביקאי, והוא נקרא לרפו, ועלה על הגל, והנדיר כותב, עוזרי הנאמן, הרב גורביץ'. הוא כנראה קיבל מהרפוק רשות להפיק חלק מן הנקאים בשמונת בתים, ולהוציא ספר בשם אורות האמונה. לפני שהוא כותב את אורות האמונה, אז בא לרפואי, שזה דעתה לו שקיפה, לקחת הקאים, ובנה זה איתה ביד הזה. אחרי מותו של היהודי הזה, הבן שלו היה כבר בן ישיבה קלאסית, לא שאלתי אם זה והנפיץ את זה. אחר כך זה קצת פגמן. היום אנחנו יודעים, היום יצא שמונת פרטים, אתה יכול לראות לך קטעים הללו. הוא ליקט את כל הפרט, חלק מהקטעים שקשורים בימי אמונה, הוא ליקט את זה וכתב אורות האמונה. אבל זה פטנט שלו, זה לא ספר של הרפוק, אלא זה ספר שהוא ליקט כמו שהם עושים שמונת פרטים, אני קורא להם. אוקיי, על כל פעמים, אני מבקש לומר שהתפעמות הגדולה שלו לאחד השבוע הייתה גם בהדגשה של היסוד האינדיבידואלי. חביב אדם שדיברה בצלם את כל המציאות האישית שלו ועל ידי ביטוי בפעם. אי אפשר לעולם לסבול את האור של שיר השיר בשבועות, מוכרחים להסתיר את גודל היקר ברות. אני חייב להודות שאני לא יודע פשט פה עד הסוף. שיר השירים אנחנו מבינים? אנחנו מבינים את היחס המוכרחים לשיר השירים. גם את זה סיפרתי כבר את המאמר שהוא כתב על שיר השירים, וגם סיפרתי את הצנזורה שכנראה הוא צנזר את עצמו בזה. על כל פנים, בשיר השירים מרגישים אהבה, הכל חיובי, הכל נראה. אני אומר, למעשה היה צריך לומר, אגב, יש מאמר חז"ל שמבטא את המעמד של מתן תורה בשיר השירים. זוכר מישהו? מה דרשו חז"ל על הפסוק נפשי? אומר, נפשי יצא בדלו. שעת, אהבה בעיני הזוג היא כזאת שכשהוא רק דיבר, נפשי יצא. אדם מרגיש שהוא לא יכול להתבטא זה. ביטוי זה מסגרת, אני אומר את זה מילה, אבל אני הרגש יותר מהמילה הזאת. זאת אומרת, אני כאילו הנשמה שלי יצא. אין לי נשמע, נפשי יצא בדרכי. הוא חזל זה מה שהיה במעמד מתן תורה. ועל מה קרה, כמובן מה קרה? על איזה פרדוקס מונח במשפט הזה. אז אם זה כל כך אהוב, אם זה כל כך מיוחד, שהנשמה יוצאת, אז זה על מה שאהבת החולה, אז אחי אתה מדבור. אתה רביאלי כתוב באחד המקומות, עוד טיפה מים הזוהר ועבד איתי. הוא מאמין שיש לו פרויקטורים כאלה, או כנראה לא, הוא ילך לאיבוד. החוויה של מתן תורה הייתה למעלה מהכלים הגופניים. הנשיא אתה מדבר. אז מה קרה? כתוב, נחלה, ברכה נשמתה. מה עשה את הדברים? הוא הוציא טל של דחייה וזרק עליהם. אחד היה אדם מתעלף, אדם מאבד את ההכרה, שאין לו כלים, גם ידיעה חיובית וגם ידיעה שלילית. אז בשיא השיאים אדם מאבד את ההכרה. למה? כי כשבא ידיעה רעה, אז הוא מרגיש שזה אובר, זה יותר ממנו. גם כשמגיע ידיעה משמחת, היא לא יכולה להכיל את זה. איפה יש את זה בתורה לדוגמה? לפי בו, זה אתה רוצה לדבור, אבל בפרש פרשת, מה שכתוב, אצל יעקב, ותחי רוח יעקב אביהם. ההפתעה הייתה כל כך גדולה, שחז"ל רש"י הרגישו בקושי. איך אנחנו מוצאים בדברי חדשים התייחסו לזה? עוד פעם?
צורך בתשע שבאה.
חיפשו, הם לקחו בחשבון השבטים שהידיעה הזאת שעוד יוסף חי היא תמוטט את יעקב. אז זעקו לו ניגונים, סיפורים, כל מיני. גם אצל יוסף אמרו חז"ל, כשיוסף אמר להם, אני יוסף נדבר מפניו, אז חז"ל אומר, יוסף התחיל את זה. אתם אמרתם לי שיש לכם איזה אח אחד שאתם לא יודעים איפה הוא, אני יכול להגיד לכם, הוא מתגלגל פה למצרים, הוא עובד פה אצלי. חז"ל סיפרו על ההכנות, ואז אז הם נדרקו כולם, אל תאמר להם אני יוסף. אז כתוב שכולם נפוצו לעבדות. כל מקום שיש לידיעה שהיא למעלה מהכלים, היא מפוצצת. אז מתן תורה היה למעלה מהכלים, אז ממילא פרחה נשמתה. הוציא הכתוב באורתן של תחייה, הייתה חוויה חוזרת של תחיית המתים. אז נפשי יצא בדברו, זה תחיל בשיר השירים. אז שיר השירים מבקש לבטא את החוויה של קבלת התורה. אז הוא אומר, אי אפשר לנבול את האוש של שיר השירים בשבוע. זאת אומרת, אם היית אומר שיר השירים בשבוע, וואו, אי אפשר היה לעבוד. הרי נותני חז"ל את הפסוק בשיר השירים, הצמידו במתן תורה. הנה את חוויה שאי אפשר לעמוד בשיר השירה באור הזה, זה משהו שאי אפשר לעולם לנבול את האור. מוכרחים להסביר את הגודל העיקר הזה, לא יודע למה. הוא כמובן בנה על זה שלפי שיטת הנורא קוראים במגילה ובברכה, אבל אפילו בקבוצות ישראל גם במקום שלא קוראים במגילה, אז קוראים בכנסת, מתוך חומש, בברכה, בבית, קוראים את המגילות. כל אחת מהמגילות יש לה את הנימוק שלה בדבר הזה. אז קריאת מגילת רות יש לה גם משמעויות, כמו הייתי אומר, היסטוריות, למה קוראים אותה, אולי גם רעיוניות, וכאן יש עוד עומק גדול, אבל זה נדבר על זה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.